אנחנו אתמול פתחנו במאמר ושאלנו כאן כמה שאלות, למה הירידה למצרים נקראת השרשה. דיברנו על ההבדל בין יעקב לישראל, וסיימנו בהסבר שהמצוות נקראים בזוהר בשם לבושים, ובגמרא הם נקראים בשם פירות. והשאלה האחרונה שבה שאלנו, שכתוב שהקדוש ברוך הוא התאווה להיות לו דירה בתחתונים, אז הוא שאל, הרי הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, שמיים את הארץ אני מלא, אז מה בכלל נקרא שעושים לו דירה בתחתונים? אנחנו נמשיך. אך הנה, יש שני בחינות. החיות האלוקית שמחיה את הנבראים, יש בה שני אופנים, שני סוגים. יש בחינה אחת שנקראת ממלא כל עלמין, ובחינה שנייה שנקראת סובב כל עלמין. מה ההבדל ביניהם? בחינת ממלא כל עלמין, הבחינה הזו שנקראת ממלא כל עלמין, מה היא? נקראת הבחינה המתלבשת בנבראים בגילוי לאחיותם. יש בנבראים חיות אחת שהיא נמצאת ומחיה את הנבראים בגילוי. זאת אומרת, אתה מסתכל על הנברא, אתה רואה שהוא חי. הבעיה היחידה שלנו, שמכיוון שיש לנו מבט עם נפש בהמית, אנחנו לא מזהים שהחיות הזו היא אלוקית. אבל עצם הדבר שהדבר חי, אנחנו רואים בגלוי על כל דבר, בעלי חיים או להבדיל בני אדם, אתה רואה חיות. אפילו אתה רואה את הצמחים, צמחים, התנועה שאתה רואה בכל דבר, זה חיות אלוקית, שהיא נקראת ממלא כל עלמין. ועל זה נאמר, ואתה מחיה את כולם. מה זה ואתה מחיה את כולם? אז מוסבר על זה בתניה, שער האיכות והאמונה, שהמילה אתה מרמזת על החיות האלוקית עצמה, שהיא יורדת דרך השלושת האותיות הללו אתה. מה זה אתה? מאלף עטף, שזה מרמז על כל ה-22 אותיות, שבאמצעותם הקדוש ברוך הוא בורא את הנבראים, מאלף עטף, וההי, כידוע שה-22 אותיות יוצאות מחמש מוצאות, יש אותיות הגרון, אותיות החייך, אותיות השיניים, חמש מוצאות הפה, בחמש מוצאות הפה יוצאים כל ה-22 אותיות. אז אם אני לוקח את כל ה-22 אותיות, פלוס החמש מוצאות, נוצר המילה אתה, א' תפי. אז אומרים, ואתה מחיה את כולם. החיות של כל העולמות באה לידי הדיבור ביום האלוקים, ועשרה מאמרות, שזה הדיבור. זה הכל נקרא ממלא כל עלמין. ובחינת סובב כל עלמין, יש בחינת אור אלוקי יותר נעלה, קוראים לו סובב כל עלמין, הוא כל כך נעלה, הוא כל כך אינסוף, שהנבראים לא יכולים להשיג אותו, לא יכולים לקבל אותו, לא יכולים להרגיש אותו, ולכן הוא נקרא סובב. הוא נקרא סובב יחסית לנברא, הוא נקרא סובב. הוא גם כן בכל הנבראים, הוא מבחינת הלם, אבל ביחס לנבראים זה הלם. אתה מסתכל על הנברא, אתה רואה אותו חי, אתה רואה את החיות של ממלא כל עלמין. אבל את החיות של סובב כל עלמין, כשאתה מסתכל על הנברא, אתה לא רואה את החיות של הסובב כל עלמין. זה באופן של מקיף, שאינו מתלבש מבחינת גילוי. אז זה עוד לפני שיהודי בכלל מתחיל לעבוד את עבודתו, לפני קיום תורה ומצוות. עצם המצב שקיים בעולם הוא ככה, שממלא כל עלמין נמצא בגילוי, וסובב כל עלמין נמצא בהלם. מה עכשיו העבודה של יהודי? היהודי צריך על ידי קיום תורה ומצוות לגלות בעולם גם את הבחינה של סובב כל עלמין. גם את הבחינה הגבוהה הוא צריך לגלות בעולם. יהודי שממשיך בעולם תורה ומצוות, הוא מגלה בעולם אור אלוקי יותר גבוה. וזה מה שהוא ממשיך הלאה. ולכן אמרו רזל שחייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום. למה כל יום צריך אדם לברך 100 ברכות? מה, הקדוש ברוך הוא זקוק לברכות שלנו? לא, 100 ברכות שאדם צריך כל יום לברך, זה הצינורות שדרכם הוא ממשיך ומגלה את הקדוש ברוך הוא בעולם. הוא מגלה את אור הסובב כל עלמין שגם יהיה בגילוי בעולם. להמשיך מהאלם אל הגילוי, את אותו בחינה שהיא באופן נעלם, על ידי הברכה אתה מגלה, וזה מרומז בברכה. הוא ייקח כמה מילים מתוך הברכה, וידייק בהם שמבטא מה הברכה עושה. נתחיל מהמילה הראשונה, וזהו בחינת ברוך. כידוע שהמילה ברוך זה לשון המשכה, כן? אבל הרבה פעמים מביאים את המקור לכך שברוך זה המשכה, מביאים את המשנה שאומרת במסכת כלאיים, את הלשון המבריך את הגפן. כשרוצים שהגפנים ימשיכו להאריך ולצמוח עוד, יש מצב שלוקחים את הזמורה של הגפן ומקופפים אותה לאדמה, ואז משם יוצא שורש חדש ויוצא עץ חדש. הפעולה הזו קוראים לה מבריך, מלשון להמשיך. הרבה פעמים כתוב את המקור הזה כהסבר למילה ברוך. כאן מביא נקודה אחרת לבטא שברוך זה לשון המשכה. הוא אומר ברוך זה בחינת בריחה. מה זה בריחה? יש לנו נער גדול, יש לנו ים גדול, ואתה לא יכול להיכנס לשם מרוב העוצמה. אתה רוצה שיהיה לך קצת אפשרות להיות במים, אתה ממשיך מתוך המקור הגדול של המים לתוך בריחה, ואז בבריחה אתה יכול להיות שם. אז הבריחה זה המשכה מהאלם, הים הגדול נקרא האלם, למה נקרא האלם? כי אתה לא יכול להיות שם. אז אתה מושך משם לבריחה, הבריחה נקרא גילוי, לכן ברוך זה לשון בריחה, זה אותו רעיון. וזהו בחינת ברוך, ברוך זה בחינת בריחה, שהיא, מה זה בריחה? מהאלם אל הגילוי. אז כשהיהודי אומר ברוך, ברוך אתה השם, ברוך הוא בעצם אומר אני עכשיו עושה בריחה. אני ממשיך את השפע באופן כזה שיהיה המשכה, שיהיה בריחה. ולהיות הבריחה מבחינת אלם, להיות. כשהוא אומר ברוך, מה הוא רוצה שיהיה? ברוך אתה הוויה. אתה, הקדוש ברוך הוא, יהיה ברוך, יהיה בבחינת המשכה. איך הוא יימשך? הוויה. הוויה יודקי ואבקי. ארבע אותיות יודקי ואבקי מצייר את צורת ההמשכה שיורדת למטה. איך המילה הוויה מציירת את צורת ההמשכה? להיות הוויה בבחינת גילוי, שהוא אותיות הוויה. ארבע אותיות הוויה מסמלים בדיוק איך האור מתגלה. למה דווקא ארבע אותיות האלו? ידוע שיוד, הוא לא מעריך כאן הרבה, אומר את זה כרגע בחצי משפט, מבואה במקומות אחרים יותר בעריכות. יוד זה צמצום. אחרי זה בא ה' שזה התפשטות, אחר כך ו' זה המשכה, והיא האחרונה זו פעם התפשטות. זה בא לסמל, כאן הוא לא מסביר למה דווקא ארבע אלה, ולמה דווקא בצורה כזו, אבל השם הוויה מסמל את צורת ההמשכה. אז ברוך, תעשה בריחה. ממי תעשה בריחה? אתה. תקח את הקדוש ברוך הוא, תגלה אותו פה למטה. איך? י' כ' ו' כ' הוויה. ומי יכול לעשות את זה? רק יש אחד ויחיד לו, אדם אחד או לסוג מיוחד של באנושות שיכולים לעשות את זה. מי יכול לעשות את זה? עם ישראל. רק עם ישראל. כמו שאריך באחר כך, אם גוי יעשה בדיוק את אותו פעולה, גוי יניח תפילין, וכמו תפילין על השולחן. אין לזה שום אפקט. רק יהודי. צריך כאן שני מרכיבים שהוא ידבר על זה במאמר. צריך יהודי וצריך תורה ומצוות. כשיש לך את החיבור של היהודי והתורה והמצוות, אז זה ממשיך אלוקות למטה. וזה מה שהוא אומר במשפט הבא. אך ההמשכה מהאלם אל הגילוי, כדי להמשיך את האלוקות מהאלם אל הגילוי, מי יכול לעשות את זה? הוא דווקא על ידי ישראל. דווקא יהודי יכול לעשות את זה, לא גוי. כמו שכתוב, בית ישראל ברכו את השם. מה זה בית ישראל ברכו את השם? לא ברכו את השם מלשון, יברכו את השם. לא שהשם צריך את הברכות שלנו, אלא ברכו מלשון המשכה. מי ימשיך את השם? בית ישראל. רק יהודי יכול להמשיך אותו למטה. למה דווקא יהודי יכול להמשיך אותו למטה? והיינו, לפי שיש בכל אחד ואחד מישראל בכוח למסור נפשו. יהודי יש לו את היכולת למסור את הנפש לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יהודי יש לו בכוח לצאת מעצמו, לא להישאר מקובע במה שאתה. כל המושג מסירות נפש זה מושג לא הגיוני, כי כל נברא בטבע שלו שומר על עצמו, שומר על המציאות שלו, שומר על הקיום שלו, שומר על ההמשך שלו. מה זה מסירות נפש? יהודי אומר, לא אכפת לי מעצמי. שם את עצמי עשידה. לא עושה שום חשבונות של רווח, שום כדאיות. כי אם אתה עושה חשבון שכדאי לך, אז זה לא נקרא שיצאת מעצמך, אז פשוט החלפת תאווה בתאווה. רק החלטת שאתה לוקח משהו גדול, עומד משהו קטן. אבל יהודי שמוסר את הנפש, הוא עושה את זה בלי חשבון. למה אתה מוסר את הנפש? ככה הקדוש ברוך הוא אומר. זאת אומרת, אתה מסוגל לצאת מעצמך. דווקא יהודי שמסוגל לצאת מעצמו, זאת אומרת, הוא מסוגל להתחבר לאין סוף, הוא יכול להמשיך את האינסוף פה למטה. כי יהודי יש לו את הנשמה המיוחדת הזו, שיכול לגלות אלוקות פה למטה. ולכן נאמר דווקא בית ישראל ברוך הוא. להפקעה מישראל. וזה מרומז במשפט הבא בברכה. אומרים, ברוך אתה השם. את פה הסברנו את שלושת המילים האלה. מה המילה הבאה בברכה? אלוקינו. מה זה אלוקינו? אני לא אומר ברוך אתה השם אלוקים. אלא ברוך אתה השם אלוקינו. זאת אומרת, אני מייחס אותו אלינו. הוא את האלוקים שלנו, של עם ישראל. זאת אומרת, כאן מדברים על הייחודיות שלנו, שאנחנו יכולים להמליך אותו ולהתחבר אליו, הוא אלוקינו דווקא. ויהודי יכול להמשיך את זה דווקא בגלל שהוא מחובר לאלוקות. וימי שנותינו 70 שנה. זה שאדם חי בעולם, הוא משתמש בלשון הפסוק 70 שנה, אבל בעזרת השם הרבה יותר. אבל בשון הפסוק שאומר, ימי שנותינו, 70 שנה, כל שנה זה שסה ימים. כל שנה יש 365 יום, כפול 70. אומרים חז"ל, חייב אדם לברך 100 ברכות בכל יום. זאת אומרת, מדובר ב-100 כפול 365 כפול 70. כל הזמן יהודי צריך להמשיך את הקדוש ברוך הוא. הכל, כל מה שמקבל את כל הימים האלה, את כל החיים האלה, יש לזה מטרה אחת. ובכדי להמשיך על ידי 100 ברכות הנ"ל, מהאלם אל הגילוי. זה כל המטרה של יהודי, לגלות הקדוש ברוך הוא בעולם. זה נקרא, זה עונה על השאלה שהוא שאל, הקדוש ברוך הוא רוצה דירה בתחתונים. מה הוא ראי נמצא בכל מקום, הוא צריך דירה בתחתונים. ודאי שהוא נמצא בכל מקום, זה מצידו הוא נמצא בכל מקום. אבל האם הנבראים מרגישים את האינסוף שלו? הם לא מרגישים. מי יכול להמשיך אותו שירגיש את האינסוף שלו? היהודי. אז היהודי יש לו תפקיד, הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה להיות כאן הדירה שלי, אני רוצה להתגלות פה. אתה יכול לעשות את זה, עוד מצווה ועוד ברכה ועוד ברכה, אתה תמשיך אותי פה למטה. ולעתיד יהיה תכלית הגילוי. לעתיד לבוא יהיה הגילוי בשיאים, כי עין בעין יראו. אבל עד לעתיד לבוא, אמנם אנחנו לא רואים את התוצאה של העבודה שלנו, אבל אנחנו צריכים לדעת שהעבודה שלנו פועלת, מגלה. גם אם אתה לא רואה, זה כמו שיש משל שכתוב, שאדם אוסף בקופת חיסכון. אז הוא אוסף הרבה כסף, זורק את זה לתוך הקופה, הוא אומר, אבל אני לא רואה שום דבר, אני רואה קופה. אתה לא רואה כלום, אל תדאג, ביום מן הימים הקופה תיפתח, פתאום תבין שכל הזמן אספת ויש לך הרבה מאוד, זה המעלה. והנה, נראה עוד כמה שורות. המאה ברכות הנעל הוא בדיבור. מאה ברכות כל יום, זה אדם בדיבור אומר מאה ברכות, אבל זה לא מספיק רק להגיד את המאה ברכות בדיבור. צריך גם לעשות משהו. כי הברכות שמברכים זה לפני אוכל או לפני מצווה, אז אתה אומר את הברכה, הברכה אומרת, אני עכשיו הולך להמשיך את הקדוש ברוך, אבל אם תישאר בברכה, תברך עכשיו כתשאלנו מצוותיו מצוונו נניח תפילים, ולא תניח תפילים, לא פעלת את העניין. הברכה זה רק הפתיח, ההמשכה של העניין הולכת לקרוא, אבל איך היא תקרה בפועל? צריך לעשות, זה מקיים את המצווה. הנה הוא על ידי מעשה המצוות. יבוא אדם וישאל מה המצווה יכולה לפעול, מה זה מצווה? לקחתי אור של בהמה, אור פשוט, לקחתי בגד, צמר, פשוט, איך זה ממשיך אלוקות? מה הקשר בין האור של הבהמה להמשכת אלוקות? מה הקשר בין הצמר הפשוט של הציצית להמשיך אלוקות? אז מתחיל עם משל, רק את ההתחלה של המשל. הוא אומר הוא כמשל הזריע, הרי אנחנו דיברנו פה על כך שיהודי זורע, הפירות זה המצוות, אבל כדי לזרוע, כדי שיצמח פירות צריך לזרוע. מה קורה בזריע? אני אקח את המשל של הזריע, שרוב מיני זריע, רוב הגרעינים שזורים, הם גרעינים כאלה, הוא זרעוני גינה שאינם נאכלים. הגרעינים שאתה שותל באדמה וזורע כדי שיצמח לך עץ, הגרעין עצמו הוא לא אכיל. חתיכת משהו קשה, אתה לא יכול לעשות איתו שום דבר. אז נראה לך, איך מהגרעין הזה, שהוא לא אכיל, ואין בו טעם, ואין בו ריח, עתיד לצאת איזה פרי, עם ריח, עם טעם, עם יופי. אחרי זה, אין ערך בכלל בין הגרעין לבין מה שעתיד לצאת ממנו. רק שהוא גרעין שאין בו שום טעם האכל. אבל בפועל אנחנו רואים, וכשנזרע גרעין בארץ, הוא מתלבש בו כוח הצומח שבארץ, את הגרעין נכנס לאדמה, ואז מתחבר בו הכוח הפוטנציאל שיש באדמה, שהוא כוח הצומח. הוא מתחבר לאותו גרעין, נצמח מזה פרי מאכל, פתאום יוצא פירות, אפשר לאכול אותם. הגם שלא היה עצם הגרעין מבחינת מאכל כלל, למרות שהגרעין שהכנסתי באדמה הוא לא היה אכיל, אבל ברגע שהוא נכנס לאדמה ומתחבר לכוח הצומח, הוא מוציא דברים שיכולים להיות אכילים. אפילו וגם זרעוני תבואה, כשאדם זורע חיטה, הרי מה זורים? זורים חיטה. ומה צומח? צומח חיטה. פה לכאורה אתה אומר, כן, זרעתי משהו שאפשר לאכול, ויצא משהו שאפשר לאכול. מה פה החידוש? אומר, וגם זרעוני תבואה נאכלים. אף על פי כן, על ידי הזריעה נתווסף התבואה כהנה וכהנה. אתה זרעת 100 גרעינים, יצא לך מאות גרעיני חיטה. שוב רואים שאין יחס. לא כמה שהכנסת, זה מה שיצא. אז כשמדובר בגרעינים שיוצאים פירות, אז החוסר יחס הוא הרבה יותר גדול. זה בלי טעם ובלי כלום ויוצא פרי. כשמדובר בגרעיני חיטה, זה אותו גרעין בדיוק, אבל זה גם בלי יחס, כמותית. זה יצא, הכנסת קצת, יצא עם קליפה ועם שכבות וכו', והרבה יותר. מה הנמשל? כמו כן הוא מעשה המצוות, שירדו ונתלבשו בדברים גשמיים, כמו תפילין על קלף גשמי, וציצית מצמר גשמי, וכדומה בשאר המצוות, כל מצווה, לולב זה גשמי, והאתרוג הוא גשמי, וכשאיש ישראל מניח אותם על ראשו, נתאבה בחינת אלוקות, ברגע שאתה מלביש על הראש שלך את התפילין, אז אתה מגלה גילוי אלוקותו, קדש, יש ארבע פרשיות, קדש נוגע בבחינת חוכמה, והיה כביחה בבינה, ככה יש את השמה, והיה עם שמוע, אתה ממשיך את כל העשר כוחות, כל העשר ספירות בעולם, כשאתה הנחת את התפילין. כי מה אמר הזוהר? תלית, פריסו דמלכה, התלית זה מגילוי של המלכות של הבורא בעולם. וזהו דווקא כשאיש ישראל מניח אותם על ראשו, דווקא יהודי. מה שאין כן כשמונחים על השולחן, לא נתבע מזה שום גילוי כלל. כשהתפילין על השולחן לא יהיה כלום. אגם שמצח האדם הוא גם כן דבר גשם, מה ההבדל בין השולחן למצח? זה גשמי וזה גשמי, כמו השולחן. וגם כשגוי מניח אותם, לא יצמח מזה גם כן שום גילוי כלל. למה דווקא אצל היהודי? שוב ניקח דוגמה מהצומח. לא בכל מקום שזורים יצמח. צריך שהמקום יהיה מוכשר לדבר. והיינו כמשל כוח הצומח שבארץ, שלא בכל מקום נצמח הפרי. הוא במדבר, אינו נגדל צמחים כלל. כמו כן דווקא לישראל נאמר, כי תהיו אתם לי ארץ חפץ. דווקא היהודי הוא ארץ חפץ, הוא ארץ כזו שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, ודווקא הוא יש לו את הכוח להמשיך גילוי אלוקות.